עכשיו ב-103 FM. מיכל דליות. 103 FM.
שלום ובוקר טוב, כאן מיכל דליות, כמדי יום שישי בין 10-12, אלא שהיום אתם תיהנו ממני שעה אחת בלבד, כי אחריי תחזור התוכנית שהיא מגיעה לסירוגין של אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, שתארח אותו מאיה זיו וולף. אז אתם איתי כאן בשעה הראשונה, כשעורכת ומפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל והפייסבוק לייב עידו טבת, אחיעד לוק ואליעזר בן יהודה, ומי שאחראי לשידור הוא רן לודין. לא נתמהמה, נתחיל כבר בשיחת הטלפון הראשונה, נספיק כמה שיותר בשעה הזאת. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב מיכל, מדברת מירי. מה שלומך? תודה רבה לך.
בבקשה, ברצון. כן, יקירה.
אני שואל אותך, יש לי איזושהי בעיה, יש לי שתי בנות, בת 13 ובת 9, אני עושה שיעורי בית עם קטנה בת 9, או שאני עוזרת לה במשהו, אז בת 13 מתיישבת, ולידינו, אני אומרת לה, אין לך סידורים שלך, לכי תעשי משהו, לא זזה מאיתנו. גם כשאני אומרת לה, את רוצ... יש עוד איזושהי בעיה, גם לגבי אותה ילדה, אני... היא לא יוזמת, עם מפגש עם חברות. אם חברה מתקשרת אליה, כן. אם חברה מתקשרת אליה, כן ללכת, לא ללכת, מה אנחנו עושים היום?
רגע, החברה מתקשרת אליה, ואז היא באה ומתלבטת איתך?
כן.
אוקיי. ואז את אומרת לה, מה שאת רוצה, תחליטי, או תזמיני, או משהו כזה. ואז היא עושה את זה בסוף. אוקיי.
בסוף היא עושה את זה, אבל יותר מפריע לי כשאנחנו... אני עם קטנה, אז היא לא מוצאת לעשות משהו, או שהיא הולכת לפלאפון.
כן.
אני כבר רציתי לעשות להם בפלאפונים, להגביר
זמן.
לשעתיים, כי כבר הלכנו לרופא עיניים, ואומר, יש יובש בעיניים, וזה מהפלאפונים.
אז תראי, קודם כל, ההגבלה של המספר השעות להיות, לגלוש ביום בטלפון, ההגבלה הזו צריכה להיות בלי קשר לזה שהבת שלך תלותית בך, או זה צריך להיות בכלל. הילדים צריכים לדעת מראש שיש שעתיים, שלוש, כמה שתחליטי, כן, זה, וגם עושים את זה בגילאים מסוימים, בגיל 16 כבר ברור שאין לכם את זה, אבל זה עומד בפני עצמו, וזה אחריותך, במיוחד מבחינת הבריאות של הילדות, של הילדה הזאת, ואז את מגבילה, ואת אומרת לה, זה הוראה של הרופא, אני אחראית על הבריאות שלך, יש לך טלפון שעתיים ביום, את יכולה להחליט אם את עושה את הכל בבת אחת, או חצי שעה, ארבע פעמים ביום, או לפי השעות שהחברות שלך, זה החלטה שלך. זה נקרא חופש בתוך הגבולות. הגבולות הן שעתיים, לך יש חופש בפנים. מה לגלוש, כמובן אם יש תכנים גם שאת חוסמת, וגם מתי אולי לגלוש. גם כן, את יכולה להחליט או לא להחליט. אז זה בטח. אבל תראי, כשהיא באה ומתיישבת לידכם בארוחת צהר, כשאת עושה שיעורים הקטנה, מירי, היא באה מתיישבת, אז קודם כל את אומרת לה, לכי וזה וזה וזה. היא לא הולכת, היא ממשיכה לשבת.
נכון.
ואת ממשיכה להגיד לה, את יכולה ללכת, את יכולה ללכת?
כן, אני אומרת לך, יש לך מה לעשות, יש לך שיעורי בית, יש לך זה.
היא לא הולכת. ואז מה, היא מפריעה לכן?
יש הרגשה, לא, היא פשוט יושבת. אני מסתכלת איך אתם עושות שורי בית, okay. או שאני עושה משהו שלי, היא גם מתיישבת, כאילו אין לה עיסוקים שלה.
אוקיי, תראי, אני לא יודעת למה, אם זה באמת בגלל שהיא ממש לא יודעת להסיק את עצמה, או שהיא מאוד תלותית בך ורוצה את חברתך, ואולי אפילו מקנה בזמן שיש לך עם הקטנה. אני כרגע
גם
באמת...
וגם.
זהו. אז תראי, אני אומר דבר כזה, תבואי לה גדולה ותגידי לה, נכון עד היום כשאני יושבת עם הקטנה, אני באה ואני מראה לך לחי, וזה וזה וזה, אני אפסיק להעיר לך. באמת את חופשייה לעשות בזמן שלך מה שאת רוצה. אבל מאותו רגע חובת ההוכחה חלה עלייך. זאת אומרת שאת תבואי, את תשבי עם הקטנה והגדולה תבוא. היא תבוא ותתיישב ואת אמורה לא להגיד מילה. הרי כל פעם שאת באה, כל יום את אומרת אותו דבר, למה את יושבת? לכי, אין לך עניינים משלך, וכל יום היא אומרת, לא, אני אשב, למה לחזור על זה? שוב ושוב ושוב, זה מחליש אותך, זה מוריד מכבוד שתיכן, עזבי, היא באה ויושבת.
גם כשאנחנו מתארגנים לשון, היא לא מתארגנת, היא כאילו עוקבת אחריה, ואני אומרת לה, אבל מה איתך? גם הם לפעמים נשארים לבד, אז אני מרגישה אחריות עליה, אבל גם כשאני מגיעה בית, היא מצליחה לעקוב אחריה.
תראי. היא עוקבת אחרייך, אני רוצה רגע להחזיר אותך לאיזשהו מקום אחר, אני לא יודעת עדיין למה היא עושה את זה, מה קורה שם, אני לא יודעת אם היא מקנה בזמן שיש לך עם הקטנה, ואולי גם, אז את צריכה לייצר איזשהו זמן שיהיה לך רק איתה, סתם, הקטנה משחקת במשהו לבואי לגדולה ולהגיד לה בואי ביחד נעשה ארוחת ערב, או בואי... בואי תשבי, תעזרי לי רק רגע, אני רוצה רגע להתלבט איתך במשהו. 5 דקות כאלה, 10 דקות שאת ממש רק איתה. זה אחד, למלא לה קצת את הצורך הזה. אבל כשאת עסוקה בקטנה והיא עומדת ומסתכלת עליה, אל תפני לה גדולה. כי בעצם המצבים האלה שהיא מייצרת, שימי לב, גורמים לך להתעסק בה. את אמורה להתעסק עם הקטנה ואת מוצאת את עצמך ומתעסקת עם הגדולה גם. אז יש סיכוי שגם זה אולי חלק מהעניין, אז תפסיק להתעסק בעניין הזה. ואז תגידי לה גם, הרבה פעמים אני מתעסקת עם הקטנה או מלבישה אותה או משהו כזה, ואת באה, ותמיד אני אומרת לך, מה איתך? אני לא צריכה להגיד לך. את יודעת טוב מאוד מה איתך. זאת אומרת, תתחילי לרדת מלהעיר לה כל הזמן, כי עצם זה שאת מעירה לה על הדברים האלה, אם היא רוצה את תשומת ליבך, הנה היא זכתה בתשומת ליבך. זאת אומרת, היא גורמת לך להתעסק בה, גם שאת לא אמורה להתעסק בה. היא בת 13. היא הכל צריכה כבר לעשות לבד. היא צריכה להתלבש לבד, והיא צריכה לאכול לבד, והיא צריכה לעשות את זה.
היא עושה, היא דווקא עצמאית.
אז במקומות האלה שבהם את מוצאת את עצמך מאירה לה, במקרים האלה שנתת לי דוגמה, תפסיקי. כי זה חלק מזה שהיא ממשיכה ועושה את זה. מעבר לזה, כמו שאמרתי שוב, תני לה... תני לה קצת תשומת לב אישית, וכשמתקשרת חברה, חברות מתקשרות ואומרות אולי תבואי אולי את זה, והיא באה אליך והיא אומרת, אמא, ללכת, כן ללכת, תגידי לה, אני ממש לא יודעת, ותעולי במצב רוח שלך, ולכי לקפל כביסה. ואז היא אומרת, אבל אמא, היא באה מהטלפון, מה את אומרת? כדאי שאני אלך, תגידי לה, אני ממש לא יודעת, מתוקה. שימי לב למה החלק, החשק שלך בעניין הזה. ולכי, לא יודעת מה, תפתחי מחשב, תראי אם גמרת את המצגת. זאת אומרת, את מבינה? היא בהתלבטות, היא מחפשת אותך, היא אולי תלויה בך, ואת ממשיכה ובעצם מזינה את התלות הזאת על ידי התגובות שלך כל הזמן. זאת אומרת שמשהו בתגובות שלך צריך להשתנות. עכשיו, אני רוצה שתביני משהו, כמה מילים רגע מירי על הטלפון. שום דבר שבעולם לא מעניין יותר מאשר טלפון, אלא רק דבר אחד שעדיין אנחנו לא יודעות מהו. מכיוון שכל ילד יש לו, אני קוראת לזה התשוקה שלו, כל ילד יש לו משהו אחד שיעניין אותו יותר מטלפון, כי הטלפון הוא הדבר הכי מעניין בעולם. אני לא צוחקת שאני אומרת לך את זה. יש שם בפנים הנאה, יש שם בפנים גירויים ויזואליים, יש שם בפנים עניין, יש שם בפנים את כל ההפרשות של כל ההורמונים שאנחנו רוצים, החל מאנדורפינים, דופמינים, אדרנלין, הכל בפנים. ולכן, כדי שהיא לא תהיה בטלפון, היא צריכה לגלות, את יכולה לעזור לה בתהליך הזה, מה מעניין אותה יותר? זה יכול להיות לכתוב ביומן, זה יכול להיות שירים, זה יכול להיות לצייר, תקני לה חוברת של כאלה של צביעה בפנים, תקני לה חוברת של איך לומדים לצייר קומיקס, תשלחי אותה למטבח לאפות, תני לה את הספר בישול שלך, תוציאי משהו מהאינטרנט, תקני לה מוצרים, שהיא תלך למכולת, שתקנה מוצרים, שהיא תעלה ותבשל. משהו, אומנות, משהו, בעלי חיים, לעשות איזה עבודה לכיתה, משהו שימשוך אותה, יותר מאשר להיות בטלפון. ואצל כל ילד אנחנו צריכים למצוא מה זה. זה כמו שהולכים לפעמים, בבקשה, זה כמו שהולכים לפעמים, מירי, בתחילת שנה למתנס, ועוברים בכל החוגים, ויש איזשהו חוג אחד שמדליק לילדה אור בעיניים. ואנחנו, לפעמים היא אפילו לא יודעת את זה עכשיו. וכשאת אומרת לה, לכי תעשי משהו, לכי תמצאי משהו, היא לא יודעת מה. ולכן המציאה של הדבר הזה, ההתחלה, כן צריכה את ההכוונה שלך. זהו. בהצלחה יקירתי.
תודה רבה.
בבקשה, מירי. כל טוב. כל טוב. ואני חוזרת ואומרת, חבר'ה, יוצא לי הרבה לדבר איתכם על הנושא של המסכים. באמת, צריכים להבין, זה גם קורה הרי לנו. ברגע שאנחנו עומדים רגע, מחכים למעלית, מסתכלים בטלפון. ברגע שאנחנו, או אם מישהו מכם נוסע בתחבורה ציבורית, מתי פעם אחרונה הסתכלתי מהחלון? מסתכלים בטלפון. כשרגע משעמם, הולכים לטלפון. אז אם אנחנו ככה, בוודאי שגם הילדים. לכן, בהתחלה, למצוא את ה, כמו שאמרתי, התשוקה הזאת של הילד, הדבר הזה שהם הכי אוהבים, צריך אותנו בלבדוק, לבדוק, לנסות, לנסות. ולראות מה בסוף ימשוך את הילדים, והם ירצו את זה יותר מאשר את הטלפון. אוקיי, ואני ממשיכה לשיחה הבאה. שלום.
שלום, מיכל, מה שומך?
וברכה, טוב, תודה.
לי קוראים ירין.
אהלן.
ואני בוגרת בערך 10 שנים של האזנה לתוכניות רדיו וטלוויזיה שלך.
וואו, מדליק, מדליק.
אבל היום אני מתקשרת בצדת סוגיה למתקדמים, או שנקרא.
אוקיי.
אז מדובר על הבן שלי החמוד המאמן בן 2 ו-8 חודשים. הבן הבכור היחיד, שהוא מאוד חכם, ואנחנו מתקשים בנושא של הצחצוח שיניים. עכשיו אני כמובן מכירה את כל גישת המאכלים מקלקלי שיניים, וזאת אומרת שאמרנו לו שאם הוא לא מצחצח, שרק הוא בוחר וכן הלאה, ולא נוכל לתת לו וזה. אבל זה עבד בהתחלה.
ובאמת לא נתתם לו?
ולא נתנו לו. אנחנו מאוד מאוד, תראה, אם אנחנו אומרים משהו, אנחנו עושים. מאוד. וזה עבד מאוד טוב בהתחלה. העניין הוא שהוא פשוט מוכן לשלם את המחיר. זאת אומרת, הוא מאוד מתבאס. כשהוא מחליט לא לצחצח, ויום אחרי זה הוא לא יכול לאכול את הדברים, הוא מתבאס, אבל הוא זה באמת משתמש בזה בתור סוג של כלי במאבק כוח כזה נגדנו.
כן, זהו. אז תראי, תראי מה עומד תמיד בפנינו. עומד בפנינו במקרה הזה. או לוותר, ואז, כי אז אנחנו מראש אומרים, היחסים יותר חשובים, לא נורא, לא יקרה כלום, הוא יגדל, הוא יצחצח. או לצחצח לו. זאת אומרת, לעשות מה שסבא וסבתא שלנו עשו להורים שלנו. לוחצים לו, פותחים לו את הפה ומצחצחים, תוך כדי שמאוד עדיבים, ואומרים לו, אין ברירה, מתוק שלי. אנחנו, אבא ואני, אחראים על השיניים שלך ועל הפה שלך, אם יהיו לך בעיות, הרופא יכעס עלינו, ולכן זה שאתה לא רוצה, אין לנו ברירה, אלא לעשות את זה לך, בלי להשתמש במילה בכוח. א', אפשר, אבל מעניין אותי לדעת, אם באמת הילד הזה נאבק בכם בעוד מצבים. זאת אומרת, האם יש לנו פה ילד שמחפש איפה לשלוט, איפה לקבוע, במקומות שבו נגיד אנחנו לא רוצים, לא יכולים, או לא רוצים לעשות בכוח.
זה בדיוק העניין לדעתי, כי כן. בגלל שאנחנו באמת, בכל שאר הדברים אני מרגישה, את יודעת ככה, סתמנו את הפרצות אפשר לומר, ואנחנו פשוט מתנהגים, את יודעת, או מוותרים מראש ולא רבים בכלל, פשוט זה מצבים שאנחנו מחליטים וזהו, ואז אנחנו אוכפים את זה.
זהו.
אז זה משהו שהוא יכול לשלוט בו.
זהו, אז אני שואלת את עצמי, האם הילד הזה, מתי שהוא הבין, ואסור לשכוח שיש לנו פה גור בין 2 ו-8, שבוא נגיד הוא עושה את זה כבר כמה חודשים, כן? זה לא כן. מגיל שנה. יש לנו פה גור שבעצם משתמש במשהו שאנחנו עושים. האם יש לי פה גור קטנטן של ילדון, סופר חכם, שמבין שנורא שולטים בו, ומאוד קובעים עליו, והוא מרגיש איזשהו צורך, כמובן לא מודע, הוא מרגיש איזשהו צורך לשלוט גם.
כן, זה ממש זה לדעתי.
ולכן פה הייתי מבררת, ואם היינו בקליניקה, אז היה לי הרבה יותר את האפשרות לעשות את זה, אני הייתי מבררת עד כמה יש לו הרגשה של חופש. האם יש לו הרגשה שהוא בוחר? איזה גרביים אתה רוצה, מה אתה רוצה לארוחת צהריים, האם אתה רוצה את הטלפון של אמא עכשיו לפני האוכל או אחרי האוכל. את מבינה, הייתי מנסה...
יותר להרפות.
מה?
הייתי יותר בחירה.
הייתי מנסה לראות אם יש את הילד בחירה. עכשיו, הבחירה הרבה פעמים, אסור לשכוח ירין, היא גם בין שתי אופציות שאני נותנת לו, אבל כן. הוא בתחושה שהוא בוחר.
האמת היא שאנחנו נותנים לו שתי אופציות, ואז הוא הולך על השלישית, ואז אנחנו מסכימים. נגיד, היום אמרתי לו, אתה רוצה חביתה או מקושקשת? הוא אמר לי ביצת עין. אז אמרתי, טוב.
וואו, זה ילד. שימי לב כמה חשוב לו לקבוע.
ממש, כן.
ובסוף הוא קובע, את נתת לו שתי אפשרויות, אבל הוא הלך על השלישית ואת הלכת עליה. אז מה הילד מבין? הילד מבין שנותנים לי בחירה, אבל למרות זאת עדיין אני בוחר את מה שאני רוצה, לא מתוך מה שהיא אמרה לי. וזה עובד לו.
נכון.
אז, זאת אומרת, יש לנו פה ילדון קטן שמאוד חשוב לו לקבוע. מאוד חשוב לו לקבוע. אבל יש עדיין מצבים שבהם אתם קובעים?
ברור.
למשל?
פשוט, סתם דוגמה, אנחנו גם כן יוצאים לגן כל יום בשעה 8. אז ב5-8, לא משנה מה, גם אם הוא עדיין אוכל או משהו כזה, אנחנו מפנים. ואנחנו עושים את ההתארגנות האחרונה. למשל, זה משהו שאני גם כן מרגישה, שבדרך כלל זה קשור גם לצחצוח שיניים, כי אז הצחצוח אמור לקרות ישר אחרי, ואז ברור שהוא לא רוצה, כי הרבה פעמים...
כן.
שדעת, אז כן. זה גם קשה.
כן, 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 אני מבינה את זה. ובמשך היום, אחרי צהריים, למשל, הוא לא רוצה לבוא למקלחת ולוקחים אותו?
בדרך כלל כן, ובאמת אתמול פעם ראשונה, אנחנו לוקחים אותו פיזית, לוקחים אותו, אבל במקלחת למשל צריך לסבן לו את הישבן, ובדרך כלל הוא יושב, ואז כשצריך לסבן אז הוא נעמד. אתמול הוא פשוט סירב לעמוד, וגם סירב שאבא ניסה להרים אותו וזה, והוא פשוט סירב. אז פעם ראשונה הוא ככה כביכול באמת הצליח, וזה רק הולך ומתגבר הדברים האלה בחודשים האחרונים.
כן, 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 זה כוח. זה בדיוק מה שאנחנו קוראים לו מאבק כוח. ולמשל, אני אתן לך את הדוגמה בין מאבק, בין איך לעשות את אותו דבר, אבל הוא לא מריח ממאבק כוח. למשל, אתמול, עם הדוגמה שנתת לי במקלחת עם אבא שלו. עכשיו, ברגע שהילד לא נותן, עכשיו, אם אני כועסת עליו ואני אומרת לו, קום, כי צריך לקבל לך את הטוסיק, ואתה לא תשכב יותר, וזה מה שצריך להיות, זה מאבק כוח. כי אני באה, כי אני המבוגר, אמא או אבא, באה בגישה כוחנית. הילד הזה לא יעשה, הילד הזה לא יקבע לי על דבר הזה, נמאס כבר מהדברים האלה כל פעם אני צריך לריב איתו. זה בעיניי הבכוח. אם אני משתמשת בכוח של הידיים שלי, אני מרימה את הילד, זה הריגור אחד, אני תופסת לו יד ואני מרימה אותו. כולו מה שוקל, 8 קילו. אז אני מרימה את הילד, והכוח שאני משתמשת בו הוא רק הכוח של הידיים שלי. ואני אומרת לו, אני יודעת שאתה לא רוצה, מאמי, אבל אפילו אם אתה לא רוצה, אנחנו חייבים במקלחת לחוץ הטוסיק. ואני מסבנת לו את הישבן. זה ההבדל בין מאבק כוח לבין לעשות את מה שאני קובעת, כי אני מחליטה עליך. עכשיו, את מבינה? אם באותו רגע כעסו עליו, זה היה מאבק כוח. ואני אומרת לך, מישהו בבית, את או בעלך, נאבקים בילד הזה, כועסים עליו הרבה. וכעס הוא המקום של המאבק. כי ההבדל בין לעשות לילד בכוח לבין להיות איתו במאבק כוח, ההבדל הוא במה שההורה מרגיש, בעצימות של הרגע של ההורה. ברגע שההורה מעוצבן, כועס, נמאס כבר, הילד הזה לא יקום, תעמוד עכשיו שאני אומר לך. זה נהיה מאבק כוח.
אין את הכעס ממש בצורה הזאת, כי שנינו אנשים מאוד...
שקטים ורגועים, מעניין.
אבל אני חושבת, זהו, אני חושבת שדווקא בגלל זה, הוא אפילו מזהה את הנימה, אפילו המאוכזבת, זאת אומרת, זה לא חייב להיות כעס, זה ממש, את צודקת שאנחנו באותו רגע מאוכזבים, או זה לא בא בצעקות, אבל הוא מרגיש את הרגש השני בכל מקרה.
אולי, תראי, זה נורא מעניין, את אומרת פה המון דברים, אני חושבת ואומרת, הם נחשפים בתוך הקליניקה, אני הייתי רוצה לשאול אותך הרבה מאוד מצבים. אני רוצה שתדעי למשל, למשל 5-8, אני מנסה להבין, כי 5-8 זה משהו נורא מופשט. זאת אומרת, בעצם
יש מבחינת... יש לנו שעון שהוא רואה,
שהשעון, השעון אומר, כן, שהשעון מגיע לפה, הבנתי.
בדיוק.
אוקיי. תראי, זה ילדון חזק. זה ילדון שרוצה לקבוע שמאוד חשוב לו המקום הזה של זה, במיוחד איתכם, והוא מאמץ את האסטרטגיה הזאת כדי להרגיש חזק ובעל ערך. עכשיו, אני חוזרת ואומרת שוב, אם אני נותנת לילד שתי בחירות, למה הלכתי על השלישית?
כי חשבתי שדווקא ככה אני נתב את השאלה שהוא ירגיש כן. פה, שהנה הוא, נכון. הוא קיבל את מה שהוא רוצה. חשבתי שזה...
אז זהו, אז הוא יודע מה לעשות כדי לקבל את מה שהוא רוצה. וזה הולך ומתחזק. אז אני לא יודעת אם הייתי רבה איתו, יכול להיות שהייתי אומרת לו בבוקר כדי לא לריב, הייתי אומרת לו, מאמי, תקשיב, אתה בסוף מחליט איזה ביצה אתה רוצה, אז יאללה, תגיד לי איזה ביצה בא לך היום.
הבנתי.
אוקיי, אבל בצד שני, במקומות אחרים, זה אני יכולה עם הביצה של הבוקר. אבל נגיד עם צחצוח שיניים, תראי, כל המקומות האלה, כמו לנגב לו את הטוסיק, לנגב את הטוסיק זה מבחינתי שווה ערך לצחצוח שיניים. Mm-hmm. זה אחריותי על הניקיון וההיגיינה של הילד, או מבינה דברים כאלה. אבל מה הוא יאכל בבוקר, והאם הוא יאכל ארוחת בבוקר? לא. ואם הוא לא החליט, אז הוא ילך לגן גם בלי ארוחת בוקר. נגיד, או ילך לישון בלי ארוחת ערב, כן? לא יקרה כלום, הרי אנחנו יודעים. מקסימום הוא ירעב. אבל לכן, מה שצריך פה להחליט, זה מה בסדר היום של הילד. למשל, אומרים לו, מאמי, אנחנו בגינה, עוד כמה דקות, צריך לעלות הביתה כבר. כבר קר וחושך. והוא לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ואז את אומרת לו, מתוקי, אני אחליט, אני אחכה עוד דקה או שתיים, ואז... אתה יכול או באמת לבוא, שאני אקח אותך, מה שאתה מחליט. ואז הוא לא יבוא, ואז את לוקחת אותו. זה המקום שבו אני קובעת. ואני אומרת לו, אין ברירה, כבר קר וחושך לא נעים לי, עולים הביתה. ואז עולים הביתה עם ילד כועס.
זה ברור ואנחנו מיישמים. אני ברשותך חוזרת לנושא של הצחצוח, כי אני מבינה עם עצמי, אני לא מתכוונת להכריח אותו לעשות את זה, כי זה הגוף שלו.
סליחה, זה לא נכון. שטויות במצגבניות, ירין, עכשיו הרגשת אותי למרות שאת מהממת. זה לא הגוף שלו, זה הבריאות שלו. מה זאת אומרת זה הגוף שלו? מה זה השטויות האלה זה הגוף שלו? בגלל שזה הגוף שלו, אני לא אחזיק לו, אני לא יושב לו על הידיים ואחזיק לו את הרגליים כדי שיקחו לו דם?
זה אני אעשה, את צודקת.
נו, מה זאת אומרת זה הגוף שלו? מה זה הדברים האלה באמת? ירין, את קובעת על הילד הזה. הוא יודע מה בא לו, הוא יודע מה טעים לו ומה נעים לו, את יודעת מה טוב לו. וטוב לו זה לצחצח שיניים, וטוב לו זה לקחת אותו לגן בזמן, וטוב לו זה כן להרים אותו גם אם הוא לא רוצה, וטוב לו זה להחזיק אותו באוויר בכוח ולרחוץ לו את הטוסיק. סליחה, ירין. הגוף שלו ברשותו זה מסר, שדעת מה זה מזכיר לי, אני לוקח אותך רגע רחוק לכיוון לגמרי אחר. אמא, אתמול זה היה. אמא שבאה ואומרת, אני רק רוצה שתביני את המקום הלא נכון שאנחנו נמצאים בו, ולגמרי כיוון אחר, הפוך לגמרי, ירין, הפוך לגמרי. ואני אשתמש בדוגמה הזאת במקצבים אחרים. אמא שכותבת לי ואומרת לי, הבן שלי בן 3, יש לו חברה טובה בת 4, לפני כמה ימים ראינו שהוא משחק בפות של הילדה, נוגע לה בפות, והיא אומרת לו, תיגע לי פה. הם כמובן בלחץ, החליטו קצת לנתק את הקשר בין הילדים, דיברו עם הילדים, לא, הגוף הפרטי, לא עושים, לא עושים. אוקיי. אחרי כמה ימים, החליטו די מספיק, אפשר, דיברו עם, האמא דיברה עם הילדה, ההורים דיברו עם הילד, והילדה עוד פעם באה לשחק אצלם, ואז הילדים נכנסים לחדר ילדים לשחק, ואז ההורים נכנסים אחרי איזה זמן, ורואים שהיא נוגעת לו בפין, והוא אומר לה, הנה זה וזה, הו, כולם בלחץ, הולכים. עכשיו תקשיבי, הפוט של הילדה והפין של הילד זה עבר בגופם, בדיוק כמו אף. כמו לא מחטטים בחברה, לא מחטטים בפוט בחברה, לא מחטטים באף. אותו דבר בדיוק. המיניות זה משהו של ההורים. זה איזושהי תפיסה של ההורים. הפין והפוט של הילדים זה לא מיני, זה עבר בגופם. הם מתים מסקרנות. למה יש לי את אותו אף, אבל אין לנו את אותו עבר הזה בגוף? למה אנחנו עושים פיפי ממקום אחר, כשאנחנו עושים אפצ'י מאותו מקום? אז הם מסתכלים, והם סקרנים, והם נוגעים, וזה גם מקום שנורא נעים לגעת בו. זה הם מגלים אחרי שהם נוגעים בו. אז, ואז גם בת 4 אמרה, אבל אנחנו משחקים ברופא וחולה, ואני מאמינה לה. כל החיים אנחנו היינו משחקים רופא וחולה, וההורים לא היו קוראים, ההורים לא היו אומרים, התעללות מינית, התעסקות מינית, וואי וואי וואי, מה קורה פה? אני רוצה שתביני שאני, למה אני, זה קפץ לי לראש שאני מחברת את זה אלייך, כי אנחנו לוקחים איזשהו מסר, שהגוף שלו ברשותו שזה נכון, זה התחיל מזה שאנחנו רוצים ללמד אותו ואותה, שלא תיתן לאנשים אחרים לגעת להם בגוף אם זה לא נעים להם. אבל אנחנו לוקחים את זה רחוק מדי. מה זה הגוף שלו ברשותו? אני לא מרימה אותו וחוגרת אותו גם אם הוא לא רוצה. אני לא מרימה אותו ולוקחת אותו גם אם הוא לא רוצה. אני לא מחזיקה אותו בכוח ומנגבת לו את הטוסיק. ויש הורים שיגידו, גברת, אני אחראית על השיניים של הילד, אני פותחת לו את הפה ומצחצחת לו שיניים. זאת אומרת, יהיו מצבים שבהם, ואני אשתמש בו במילה קשה, ירין, יהיו מצבים שבהם אני אכניע את הילד. וזה מצבים שבהם אני יודעת שזה התפקיד שלי. עכשיו, גם כשאת לוקחת אותו לגן, אפילו אם הוא לא מוכן, את מכניעה אותו. מה זאת אומרת? את אוכפת את רצונך על רצונו. עכשיו, החוכמה היא להחליט איפה הילד מבין שאני אוכפת את רצוני כי אני קובעת ואני הגדולה ואני יודעת מה יותר חשוב ומה יותר טוב וזה יהיה כמו שאני רוצה. ואיפה אני אומרת לו, פיצקי, תחליט אתה. ואז מין מצב ביניים כזה, כי בעצם אם אני לוקחת לדוגמה את הדוגמה שנתת לי עם ביצה קשה או מקושקשת, בעצם זה לא שנתת לו להחליט בין דברים שאת בחרת. הוא בסוף קבע והחליט משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, את מבינה, גם עשיתם את זה לא נכון, אבל אני הייתי כן רוצה לבדוק הרבה מאוד, ומה שאני שולחת אותך זה בימים הקרובים לא לעשות שינוי, רק לבדוק איזה מצבים את מייצרת שבהם הוא כל הזמן קובע, ולמרות שיש לך תחושה שאת נותנת לו את האפשרות, עדיין הוא קובע. זה לא קורה כמו שאת רוצה, זה לא קורה כמו הבחירה שנתת לו. אם אני נותנת בחירה, זאת האופציות שעומדות בפניו. ואז במקלחת בעליך היה יכול להגיד לו, מאמי, אתה קם ואני מנגב לך, או אני מרים אותך ואני מנגב לך. כי הניגוב הזה צריך לקרות. מבינה? זו בחירה. ואז ברור לך שהילד לא יקום. ואז את אומרת לו, אין ברירה. צריך לנגב גם אם אתה לא רוצה. או כמו עם הביצים, הייתי אומרת לו, לא, אני לא אעשה כרגע ביצה עין, כי אני לא רוצה להפעיל מחוות. צ'יק צ'ק, יש לי מוכנה, או זה או זה. את מבינה? יש פה איזשהו משהו, ומה שצריך זה קצת לבדוק יותר במשך היום, אבל כן להבין שמה שהוא עושה, זה מאבק כוח מתמשך. הוא רוצה כל הזמן לקבוע. אז הנוסחה, ירין, ואני אסיים, הנוסחה היא לראות איך אני קובעת עליו, האם יש בו אחד, שתיים, האם כשאני קובעת, אני הולכת עם זה עד הסוף, ומתברר שלא, לפי הדוגמה של הביצים, או הדוגמה של הצחצוח שיניים. עכשיו, אם דרך אגב, הוא מוכן לשלם את המחיר והוא לא מצחצח, אז לא עבד לנו. את באה אל הילד ואת אומרת, אני מבינה שזה מה שהחלטת, אבל אני התייעצת עם הרופא שיניים, ומתברר שחייבים לצחצח בכל זאת. אין ברירה מתוק שלי, ואז אתה יכול להחליט אם אתה פותח פה מאמוש ואני עושה לך צחצוח, או שאבא ואני פותחים לך את הפה ועושים לך צחצוח, כי הרופא אמר לי, אוי ובוי, הרופא הפחיד אותי, חייבים לצחצח שיניים, גם אם לא רוצים. עכשיו, אבל זה הפתרון של הצחצוח שיניים. כן, במשך היום צריך לבדוק מה בדיוק קורה שם, וגם להבין שיש לך ילדון חזק, הוא מזכיר מישהו מההורים, שלא תבדקו גם מי, ואיך הוא, למה הוא קלט את הדבר הזה, שכדאי לו כל הזמן לקבוע? מה היה שם, מה יכול להיות ישנו שם, באוויר, באווירה, אולי בזוגיות, אולי כשהוא שומע שיחות טלפון של העבודה שלך או של בעלך, משהו שגרם לו להבין שהוא רוצה כל הזמן לנצח ולקבוע. ואת זה קצת לרקח. זאת העבודה שלכם בעצם.
אוקיי, אני אחשוב על זה. כן. נשמע כמו הרבה עבודה לחשוב עליו.
כן, כן. ואם לא תצליחו, לכו למפגש או שניים להדרכת הורים. שם ידעו לשאול אתכם את השאלות, היועצות שלי ידעו לשאול אתכם את השאלות הנכונות, וזה ייתן לכם הכוונה.
הבנתי.
בהצלחה. אוקיי.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב, ירין. שבת שלום, יקירתי. אני יוצאת לכמה דקות של פרסומות. ואתם ממשיכים להתקשר ל-0552-103-103, חכו כמה דקות וכבר אני חוזרת. שבתי אליכם, ויש לנו שיחת טלפון. שלום.
שלום, בוקר טוב מיכל.
בוקר טוב, היי.
אלן, מה שלומך?
טוב, תודה.
יופי. ככה, אני אספר על עצמי בקצרה. קוראים לי רחלי, יש לי ילדה בת שנתיים, שתהיה בריאה, והיא בתקופה האחרונה עושה לנו ונדליזם בבית.
אוי.
כן. זה אומר שהיא פשוט נכנסת, בגלל שהיא לא מדברת עדיין. אנחנו כרגע בתהליכים של תקשורת מול קופת החולים, כדי להתחיל איזשהו תהליך.
עם הקלינאית, אבל... כן.
כן, של קלינאית תקשורת.
כן.
אבל כרגע היא עושה לנו ממש קטעים של בכי היסטריה בבית. היא מתחילה לזרוק את עצמה על הרצפה, ולדפוק את הראש על הרצפה, שזה משהו חדש שהתחיל עכשיו בשבועיים האחרונים. היא כל הזמן רוצה לצאת החוצה, היא, כשאני לא נמצאת בבית, היא יכולה לזרוק דברים, להיכנס להיסטריה, ואני לא יודעת מה לעשות במצבים תראי, כאלה.
תראי, בעיקרון יש לנו פה באמת קטנטונת מתוקונת, עם רמת תסכול מאוד גבוהה, כי היא לא יודעת לבטא את מה שהיא רוצה, היא לא יודעת לבטא כעס, היא גם לא יודעת לבטא בקשה, היא גם לא יודעת לנסות לשכנע אותך, אולי, נגיד, היא רוצה ממתק, וסתם, ואת לא נותנת לה, ואז היא הייתה אומרת, אבל אמא, אמא, בבקשה, בבקשה, רק אחד, רק אחד, רק אחד, היא לא יודעת גם לעשות את זה, כי היא עדיין לא מדברת, זאת אומרת, והיא באמת בגיל שהיא עדיין לא מבוסתת מבחינה רגשית. זאת אומרת שמה שאת רואה, זה את התוצאות, של תסכול נורא גדול, תסכול, כעס, עצב, אוקיי? כשהיא לא יודעת לנתב אותו, מה שבדרך כלל ילדים יכולים לעשות תוך כדי שיחה, ומה שאולי גם מראה לנו איזשהו טמפרמנט מאוד חזק של הילדה הזאת. גם זה יכול להיות. העניין הוא שכאן נכנס התפקיד שלנו, והוא קודם כל להגן עליה, מפני הדפיקות בראש, מפני זה שהיא תשבור דברים או, או תפצע את עצמה, וללמד אותה לרסן את עצמה. אוקיי? שמה שהיא לא יודעת כרגע. העניין הוא שברגע, כשהיא זורקת את עצמה, דופקת את הראש בקיר, תראי, לרסן את עצמה זה אומר להרים אותה ולחבק אותה. עכשיו, אבל לחבק אותה הפוך. זה נקרא הולדינג, זה דבר נורא קשה, תדעי לך, רחלי. אבל למה הפוך? כי אם תחבקי אותה רגיל, היא תירק עלייך, תנשך אותך, תבעט בך ותרביץ לך עם, עם הידיים הקטנות שלך.
היא זורקת את הראש אחורה, זה הקטע.
נכון.
כשאני באה לחבק אותה, היא זורקת את הראש אחורה.
יפה, אז אם את תחבקי אותה הפוך, אם היא זורקת את הראש אחורה, היא נתקלת בגב שלך, או בצוואר שלך, או בסנטר שלך, תחבקי אותה נמוך, את מבינה? היא יותר מוגנת. אנחנו לא נאפשר לה לדפוק את הראש בקיר. את מבינה? עכשיו, היא בעצם עושה דברים מאוד ידועים, מוכרים, שכיחים. זה לא יוצא דופן, רחלי. אבל זה כן מראה טמפרמנט קשה, סוער, חוסר ויסות, ודרך מאוד קשה, גם נשאלת השאלה, האם בעקבות מצבים כאלה, לפעמים בסוף קונים שקט ונותנים לה את מה שהיא רוצה. כי אם...
אז זהו, אנחנו מוצאים אותה לפעמים החוצה לגן שעשועים, או שאנחנו לוקחים אותה לסיבוב באוטו.
ברגע שזה קורה.
כן. אנחנו מוצאים אותה כאילו מהבית. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, מיכל, משהו מאוד אישי. אני עברתי לפני הלידה של הפלה, מאוד קשה. אז כל התהליך סביב הילדה הזאת, זאת ילדה שאני סופר דופר רגישה אליה, אז הכל הוא הרבה יותר.
ומבחינתך גם מאוד עוצמתי, כן.
מאוד, כן. זאת שיילי, זאת המתנה שלי אחרי הדבר הזה, זה הרגישות שלי, או משהו כולם אומרים לי, כאילו, תפסיקי להיות יותר מדי לחוצה לילדה, או בלחץ, או הרגישות, תורידי קצת מפלס לחץ. האם זה משהו שאני צריכה גם לעבור,
יכול להיות.
ובעלי משהו?
יכול להיות. את יכולה ללכי אפילו לבד. אם משהו יושב שם וחוסם לך לבד, אבל לך אני אתן איזושהי דרך להסתכלות טיפה אחרת. כשאת עושה משהו, למשל, מפנקת אותה, נותנת לה לקבוע, קונה לה מה שהיא רוצה, מדברת אליה בטון מאוד מסוים, תבדקי את עצמך אחר כך. האם עשית את משהו שבאמת הילדה הייתה צריכה באותו רגע? זה לא מה שהיא רצתה, זה משהו אחר. האם זה משהו שהילדה הייתה צריכה באותו רגע? או שעשית את זה כי את היית צריכה. את היית צריכה להיות טובה, את היית צריכה להיות רחמנייה, את היית צריכה כי את חוששת לה. זה בעצם המקום. כי מה שהילדה צריכה, רחלי, זאת אמא מאוד חזקה. ילדים קטנים צריכים הורים חזקים. ילדים קטנים צריכים הורים שאפשר להישען עליו, עליהם. ומתי ילד מקבל את המושג הזה, את ההבחנה הזאת, את התת מודע הזה, שהוא יכול לסמוך על ההורים שלו? כשיש לו הורים, תקשיבי טוב, קשים, כמו ברזל, שלא נבלים ולא נותנים ולא נכנעים, אוהבים, מגמישים, מדי פעם מבטרים, אבל חזקים. אני יודעת יותר טוב. גם אם את מאוד רוצה, את לא תקבלי. כי אני יודעת שזה לא בריא. אני יודעת שזה לא נכון. אני יודעת שזה לא השעה הנכונה. אני יודעת שילדה בת שנתיים צריכה לישון. אני יודעת מה טוב לך. את יודעת מה את רוצה. אבל אני, אמא שלך, יודעת מה טוב לך. כי אני גדולה. ולך, ביתי האהובה, אין שום קשר לתינוקת שאיבדתי. רחלי, היו לי שתי לידות שקטות. שתיים, רחלי, לא אחת.
אני יודעת.
אנחנו ממשיכות הלאה. אנחנו ממשיכות הלאה. אנחנו ממשיכות הלאה, והילדה הקטנה שלך לא צריכה לשלם את מחיר כאב הלב שלך. זה התהליך שאת צריכה לעשות. היא היום משלמת את העצב שלך, את הסבל שלך. לא מגיע לה. מגיע לה אמא חזקה, מגיע לה אמא בריאה בנפשה, לכי תעזרי לעצמך. לכי לפסיכולוג, את לא צריכה את בעלך בשביל זה. לכי תאבדי את האבל שלך. כי כל אחת מאיתנו עושה את זה אחרת. אוקיי, זה סיפור אחר. אבל עכשיו יש פה תינוקת בת שנתיים, שמתקשה לדבר, שצריכה עכשיו ללכת לעשות טיפול של קלינאי תקשורת, ואני גם עשיתי עם שתי הבנות שלי קלינאי תקשורת. לא בגלל שהם לא דיברו, אבל אחת דיברה לא ברור, אחת לא דיברה שרקות, אחת לא דיברה, כל מיני דברים. והם לא רצו ללכת, ואני הייתי עושה להם תרגילים. ואם היא לא הייתה עושה את התרגילים, היא לא הייתה מקבלת מה שהיא רוצה, כי התרגילים חשובים יותר, ולא הייתי אחר כך הולכת לחדר ובוכה, הייתי. בעלי היה בא מלטף אותי, והייתי יוצאת מכשפה בחזרה מהחדר. כי זה מה שהבת שלי הייתה צריכה. היא לא הייתה צריכה עם הרחמנייה, הייתה צריכה עם שתעבוד איתה. עכשיו, זה ההבדל. עכשיו, ברגע שהיא זורקת את עצמה ומסכנת את עצמה, צריכה לחבק אותה הפוך, כי אז היא לא יכולה לסכן את עצמה עם זריקת הראש אחורנית, כי הראש נזרק אל הגוף שלה. ואז המשפט היחיד שאת אומרת לזה, אני אחבק אותך מותק עד שתרגי. אני פה, אמא אוהבת אותך. אני אוהבת אותך הרבה הרבה, המון המון, המון, ואני אחבק אותך עד שתרגי. ותסתובבי בבית, וזה מאוד קשה, רחלי. אבל זה יהיה התרגיל שלך, זאת תהיה הצמיחה שלך. אני אהיה עם החזקה, אני אחבק את הילדה הזו כי זה חיבוק אוהב, כי אני אוהבת אותה עד אינסוף, ואני מחזיקה אותה חזק, כדי שהחוזק הזה שאני מעבירה לה עכשיו ירסן אותה, ירגיע אותה. הורה חזק זה הורה שמרגיע ילד. זה כמו הורה שאומר, אני פה, אני גדול, אני ארביץ לכל מי שיכנס מהדלת. אני אמא גיבורה וגדולה, אוי ובוי למי שיתקרב אלינו. זה מה שהילדה צריכה לשמוע. וזה מה שהיא צריכה להחזיק כשאת מחבקת אותה. חיבוק חזק, כי זה בעצם מה שאת תעשי לה, תעשי לה בצוהר. ברור לך, נכון? כן. זה ממש ממש בצוהר, כלוב. אבל זה מהות החיבוק. אז זה, המסוים הזה, וזה מאוד קשה. עכשיו, את אומרת, כשאת איננה, היא רוצה לצאת החוצה. אז באים אליו ואומרים לה, את רוצה לצאת לאימא, נכון, מאמי, ולאימא צריכה ללכת לסופר, עוד מעט אימא תחזור. ואיך שהיא באה לזרוק את עצמה, מרימים אותה ומחבקים אותה הפוך, ואומרים לה, אנחנו נחבק אותך עד שתרגי ונחכה לאימא בינתיים. ואז הולכים, בואי נסתכל בחלון, בואי נסתכל בזה. ילדה בת שנתיים, אפשר מאוד להשיח את דעתה. מבחינתי, אני הייתי מסיחה את דעתה אפילו עם משהו שהיא נורא אוהבת, עם ממתק או עם טלפון. נכון, אני מייצרת פה עכשיו איזושהי תלות, אז כל פעם שהיא תכעס היא תרצה את הטלפון, אבל בסדר. אחר כך עוד חצי שנה נטפל בתלות הזאת שעשיתי עכשיו. כרגע אני רוצה שהילדה תבסט את עצמה, תרגע, ולא תעשה לעצמה נזק. תראי, רע לה. היא לא עושה את זה כי היא עושה עלייך מניפולציות. רע לה. היא עושה מה שעושה ילדה בת שנתיים, היא תינוקת. אבל לי יש עכשיו תפקיד. והתפקיד שלי זה לא להיות רחמנייה. התפקיד שלי זה להגן עליה, להיות נמר. לא להיות, או, 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 הילדה, הילדה, מסוס נפשי. לא. עכשיו, אם הנמרה צריכה לצאת ממך, ורחלי, את צריכה לזכור שלילדה הזו אין שום קשר לאובדן שלך. היא לא צריכה לשלם את מחיר האבל שלך, וזה מה שעכשיו את עושה. מבינה מה אני אומרת?
כן, כל כך נכון, אבל כן.
אז יאללה, לכי תעבדי בזה, לכי תוציא את האימא נמר ממך, ולכי תלמדי את הילדה שלך להירגע בתקיפות, בנחישות, עם המון אהבה ואמפתיה. אבל לכי תהיה הסלע שהילדה הזו צריכה, ולא הפלסטלינה. חיבוק גדול, רחלי, בבקשה, מתוקה.
תודה רבה.
שבת שלום, שבת
שלום. שבת שלום ברכת.
תודה, תודה. כל טוב. ואני עוברת לשיחה הבאה. שלום.
וואי, מיכל, בוקר טוב.
וואי, כן, הקשבת לשיחה, כן.
כן.
תקשיבי, תקשיבי, החיים האלה, זה לא גן של שושנים, נו מה? זה לא.
נכון,
זה לא. ומה שאנחנו צריכות ללמוד לדעת, זה להתמקד בדברים הטובים. ואת יודעת מה שהיה ולא אמרתי לרחלי זה שבתפקיד הזה של האימהות, של האבהות, של ההורות, יש גם זהות וגם תפקיד. וזה שני דברים שלא תמיד הולכים ביחד. וכן, ומה שעשיתי עם רחלי זה הרחקתי אותה מהזהות והקרבתי אותה יותר לתפקיד. יאללה, עכשיו אני איתך. כן.
טוב, אז ככה, אני אתן קצת רקע לגבי הבת שלי, היא בת 9 בכיתה ד' וקצת רקע כי חשוב לי להסביר מה היה פעם, שבגן החובה ובכיתה א' ב' היא הייתה ממש פורחת מבחינה חברתית. היו לה הרבה חברות והיא תמיד הייתה כזה במרכז העניינים, ומכיתה ג' משנה שעברה, זה התחיל לדאוך קצת, זה הגיע לרמה שבנות... לקראת סוף ג' תחילה ד' עכשיו השנה שהבנות היו מתלוננות עליה שהיא מציקה, שהיא כאילו סוג של מחפש תשומת לב מקטע שלילי והיה גם אפילו בטיול שנתי היה לה מאוד קשה כי לא היה לה ליד מי לשבת והיא בקשה לשבת ליד המורה שזה מבחינתי וואו, כאילו מאוד היה לי מאוד קשה, מאוד 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 ועכשיו כאילו בתקופה האחרונה זה קצת נרגע, כבר אין תלונות, כאילו זה מהמורה. והיא חזרה כזה לחברות שלה מפעם, קצת כזה שתי חברות. עכשיו בעיקר זה יותר מתמקד באחת, פחות בשתיים, יותר באחת, שרק איתה היא נפגשת. היא באה אליה, היא באה אלינו, הכל טוב ויפה, ואני תמיד, תמיד, תמיד עודדתי אותה, אולי תזמיני, כי השנה הם יחדו כיתות,
עוד, את זאת, ואת זאת, ואת זאת, כן.
כן, עוד חצי כיתה, כיתה אחרת, הם התערבבו כזה ביחד.
כן.
אז אמרתי את מי, וואו, זו הזדמנות כאילו להכיר עוד מלא חברות.
אבל לא, היא דבקה באותה חברה. כן?
כן, אבל היא גם לא, כאילו יש משהו שאני מרגישה שהיא לא אומרת לי. לא יודעת איזה משהו, כי אני כן מעודדת אותה, בואי תזמיני אותה, אולי אותה, אולי כאילו...
אז רגע, אז בואי רגע, אז בואי רגע נחשוב שנייה על משהו אחר. אני קצת סקרנית לדעת, האם יש לה איזשהו סוג של... קושי בביסות, תחושי, או אולי הפרעת קשב. לא, אין, אין לנו שום דברים כאלה. לא.
אבל כן היא אוהבת, כי בבית היא גם עושה את זה, היא אוהבת לפעמים להציק וסוג של לא קלפתה, אבל מהבנות האלה שהן כאילו מעצבנות לפעמים, היא כן כזאת, אני לא אומרת שלא, היא לא מושלמת, אבל היא יכולה להיות מאוד, כי היום לתקופות מצוינות, כאילו שנים, שהיא הייתה מאוד אהובה, וכולם רצו להיות
איתה. אז תראי, מה שקורה כאן, אני ישר חושבת במקרה הזה, פשוט בגלל שבזמן האחרון אני קצת בתוך זה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל זה שווה לבדוק. תצרי קשר, תיכנסי לאתר של חגי ודורון, שהם בעצם עושים קבוצות חברתיות לילדים. והחוכמה בתוך הדבר הזה, זה שהם מדמים... נגיד, סתם, נגיד, תן לך דוגמה, מדמים הפסקה. כי מה קורה עם הילדים? איכשהו בכיתה הדברים מוסדרים ומובנים, ואז הילד יוצא להפסקה. ובהפסקה אין חוקים, כמעט אין. אחד זז, אחד מקלל, אחד בועט בכדור, הם רודפים אחד אחרי השני, אין גם, אין מישהו שמקנה ועושה שם סדר. ואז אנחנו רואים כל מיני דברים שילדים מייצרים כל מיני מצבים שבאים מהמון סיבות. מהמון סיבות, אני לא רוצה פה עכשיו כרגע להמציא. ובעצם, בדימוי הזה, בקבוצות החברתיות, הילד מתחיל להבין כמובן, כי שתי קבוצה, כל קבוצה היא כמובן עם, עם אותם שני מדריכים. זו אותה קבוצת ילדים עם אותם שני מדריכים תמיד, שבעצם גורמים לילד להבין מה הוא עושה. כי זה כמו אם יחזור ילד עצבני מבית ספר שהוא קיבל עונש. והוא בא והוא סיפר לי, קיבלתי עונש. והמורה כעסה עליי כי קמתי כל הזמן. אז אומרים לו, למה קמת? או למה עשית את זה? אז מה הוא יגיד? כי המורה מעצבנת. את מבינה? זה הקטע. עכשיו, או אותו דבר, אז אם אנחנו נשאול, אז למה את מפריעה לה? תגיד, כי היא לא נתנה לי מה שרציתי. כי היא מעצבנת אותי. זה מה שילד יענה, במיוחד שהוא בן 9. אני רוצה שהיא תבין את החלק שלה, והיא כנראה כאילו עדיין לא מבינה. יש פה משהו שהיא מאוד דבקה במי שהיא, במה שהיא עושה. היא גדלה, משהו קרה, אני לא בטוחה שאפילו זוכרת בכיתה ג' מי שהיא אמרה משהו, משהו אמר משהו, מישהו העליב אותה, מישהו השפיל אותה, מישהו לא נתן לה את מה שהיא רוצה, אני לא יודעת. אולי משהו קרה, לדעתי היא כבר לא זוכרת את האירוע, אבל אולי חרות בתוכה איזושהי זיכרון, איזושהי חוויה חרותה בתוכה, והיא עכשיו מנהלת אותה. אולי חוויה של אני צריכה לקבוע, אולי חוויה שלא יגידו מה לעשות, אולי חוויה של אף אחד לא אוהב אותי, אולי חוויה של אני לא שווה, לא יודעת. תראי, אני גם ממציאה, אני אי אפשר לדעת, אנחנו מנסים לשער מה היה שם.
אני יודעת שפשוט בכיתה ג' היה בלגן, כי גם הייתה מורה חדשה שלא פתרה הרבה בעיות חברתיות, וגם היה קשור לזה.
אז מה ש...
ואז זה פשוט, שם קרה שינוי.
זהו, כי מה שקורה... אבל מה שבעצם קרה לבת שלנו, זה שהתחילה להיות ילדה מציקה, ילדה לא נחמדה. וכולם התרחקו ממנה, את מבינה? עכשיו, כבר שנה שלמה היא הייתה כזאת, עכשיו אנחנו רוצים שתתחיל לשנות את ההתנהגות, אולי גם עכשיו כבר גם לא בטוחה שירצו לקבל אותה. יש פה משהו עמוק שהיה מאוד שווה לבדוק, כי גם הילדה לא תדע להגיד אותו. תתקשרי, אני מציעה כן, יש פה איזשהו משהו, אני הייתי רוצה שהילדה תהיה בתוך חברה, כדי שהיא תלמד מתוך החיים, יחד עם עזרה, יחד עם הכוונה, כי ללחוץ עליה, תלכי, תזמיני, תזמיני, תלכי, תלכי, תזמיני, לא עובד. את כבר עושה את זה חודשיים, שלושה, לא עובד. זה רק מקלקל את היחסים, די כבר, נו, תזבי אותי. נכון, זה כבר שמה כבר. לא?
לא.
לא, אני שמחה.
היא לפעמים פשוט לא מבקשת להביא חברות, או שאני לא יודעת למה. או שהיא לא רוצה, אני לא יודעת אם היא לא רוצה.
אז אני כבר לא יודעת מה עובד. או שהיא לא רוצה, או שהיא חוששת, או שהיא לא מאמינה.
אולי חוששת.
אולי לא מאמינה שיענו לה בחיוב, והיא מעדיפה לא להתמודד עם סירוב, עם דחייה. זה נורא לא נעים להתמודד עם דחייה. מבינה? אז אין מה נלחוץ.
יש חברה אחת שהיא כל הזמן רוצה להזמין, והיא אף פעם לא, או שהיא לא יכולה. לא, יש חברה אחת, כאילו, אחת כזאת, אבל אני אומרת לה, והיא לא יכולה אף פעם, תנסי בנות אחרות, כאילו, שחררי ממנה.
ואני נורא רוצה מישהי שלא רוצה. הבנתי, הבנתי. וואו. והיא נורא רוצה מישהי, ועל המישהי היא לא רוצה. אני הייתי אומרת, תבררי את זה. אני הייתי רוצה קצת יותר לסדר את הכישורים החברתיים של הילדה, משהו שם תקר.
למרות שאני יודעת שיש לה כישורים חברתיים. אני יודעת, יש לה.
אז אולי תניחי לה. תניחי לה, תני לה ללכת עם החברה הזאת, תצרפי אותה אולי אם לא השנה, אז בשנה הבאה לצופים, אל תוותרי.
היא הולכת לבני עקיבא,
זה מעולה. שם אולי יש משהו יותר. תבררי עם המדריכה אם דברים עובדים שם. זה מה שעולה בדעתי כרגע. אל תלחצי עליה.
כאילו שחרר...
כן, שחררי ותני לה זמן לעשות את שלו. כן, כן, כן.
אולי
לדבר עם האמא, לא, היא גם לא יודעת אולי מה להגיד לך. אולי, ואני ממש תכף צריכה לסיים, אולי לדבר עם האמא של הילדה השנייה, לגשש ולבדוק מה קורה. להגיד שהבת שלך נורא 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 רוצה. האם בכל אופן היא רואה התכנות לדבר הזה, או מה היא שומעת מהבת שלה. כדי להבין למה יש סירוב כזה גדול. אולי זה ייתן איזשהו פתרון.
למרות שלא בטוח שנגיד האמת.
אבל אולי, לא יודעת.
אבל לנסות כאילו בכל מיני.
כן, כן, אנחנו צריכות לעשות מה שאנחנו יכולות לעשות. מבינה? זהו.
בסדר.
בהצלחה.
תודה רבה.
בבקשה, כל טוב. שבת שלום. חבר'ה, סיימתי. תכף אתם יוצאים, תודה רבה למאיר הפרץ, עידות טבת, אחי עד לוק, אליעזר בן יהודה ורון לודין. תישארו כאן, כי אחרינו אדוני ראש העיר, עם ראש עיריית תל אביב יפו, רון חולדאי, תהיה איתו מאיה זיו וולף, ואחריה גם, אחרי זה דוקטור מאיה רוזמן, פרופסור רפי קרסו, תישארו, זה המקום להישאר בו ביום שישי בבוקר. כל טוב, שבת שלום. ולכם ולי יש פגישה וירטואלי בשישי הבא בעשר. ביי.